שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. מגישה, טלי ליפקין שחק. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה.
שלום לכם. במוקדם או במאוחר, רבים מאיתנו נתמודד עם מחלה קשה. נפגוש בה במעגל המשפחתי או החברתי, אנחנו הקרובים לנו. המחלה הופכת להיות חלק מהחיים, בהתמודדות היומיומית, במאבק על איכות החיים, על עצם החיים. לעתים קרובות מתקיים מתח בין הרצון העז להאריך חיים לבין ערך השמירה על איכות החיים. בפודקאסט שאלה של חיים ומוות, נדבר על רפואה פליאטיבית המהלכת על התפר העדין שבין איכות החיים ואורך החיים. פירוש המונח רפואה פליאטיבית, טיפול רפואי תומך, שנועד להקל מכאוב וסבל, לשפר את איכות חייהם של חולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים על ידי מניעה והקלה של תסמינים גופניים, נפשיים ורוחניים. הטיפול הפליאטיבי משמעותי בעיקר בשלב שבו המחלה כבר לא מגיבה לטיפול מרפא. נדבר עם מגוון מומחים מעולם הרפואה ובעזרתם נבקש להסביר מהו טיפול פליאטיבי ומתי יש לפנות אליו, איך לקבל החלטות רפואיות לא פשוטות, מה מקומה של המשפחה בתוך התהליך הזה, איך שומרים על תקווה, וכיצד מתכוננים לפרידה. והיום אנחנו מדברים עם דוקטור רותם תלם, מנהלת היחידה לרפואה פליאטיבית וגריאטרית בכירה במערך הגריאטרי במרכז הרפואי תל אביב, בית החולים איכילוב. שלום לך.
שלום.
אנחנו מתחילים בשאלה, מהו טיפול פליאטיבי, שכשאנחנו שומעים את התיבה הזאת, אנחנו לא רוצים לשמוע עוד.
כן, הרבה מיתוסים והרבה תפיסות לגבי טיפול פליאטיבי קיימות גם בציבור המטופלים והמשפחות, ולצערי הרב גם בקרב ציבור המטפלים והרופאים המומחים. ואני חושבת שזו הזדמנות מצוינת קצת להדגיש נקודות מאוד חשובות לגבי המקצוע הזה. המקצוע הזה הוא מקצוע יחסית חדש, שנוסח בשנות ה-70 המאוחרות של המאה הקודמת, ותפס תאוצה באופן משתנה במדינות שונות. יש מדינות מאוד מתקדמות, ויש מדינות פחות מתקדמות, כמונו לצערי.
תני לי רגע תרגום של עצם צירוף המילים טיפול פליאטיבי או רפואה פליאטיבית.
המילה פליאציה היא באה מהמילה הלטינית פליארה, שהיא בעצם גלימה. ומי שטבע את המונח הזה זה בלפור מאונט, שהוא רופא פליאטיבי מאוד מאוד ידוע בקנדה, מקים הפליאציה בקנדה למעשה, איש מרשים מאוד, והקונספט אומר שאנחנו בעצם עוטפים בגלימה את המטופל, גם את משפחתו, מגינים אליו, שומרים עליו, ואולי גם קצת איזושהי מחווה לאנשים הראשונים בעולם המודרני שעשו טיפול פליאטיבי, שזה הכמרים והנזירות והמסדרים שראו בעצם את החולים, את הגוססים שלא פחדו להיות במחיצתם, זאת הייתה בעצם התלבושת שלהם. אבל בגדול, מה שזה אומר, זה אומר מקצוע, שכל מהותו, להסתכל על המטופל, על משפחתו, על אלו שמתמודדים עם מחלה מסכנת חיים, ואני רוצה להדגיש את המילה מסכנת חיים, ולא חסוכת מרפא, בגלל שאנחנו היום בעולם המודרני, לשמחתי הרבה, גם מטפלים באנשים שהולכים להבריא, ותורמים להם מאוד. והגישה אומרת שאנחנו פוגשים את האנשים, את המטופלים והמשפחות, מאבחנים אותם בצורה מאוד מדויקת בכל מה שקשור לנטל הסימפטומים שלהם ולרמת התפקוד שלהם, כאשר המטרה היא שיפור איכות החיים בצורה מקסימלית בכל נקודה ונקודה במחלה, גם בנקודות הראשונות, גם סמוך להבחנה וגם עד סוף החיים. אמרה אחת הגוריות הגדולות של הטיפול הפליאטיבי, דיים ססילי סונדרס, בריטית, שקשה באמת לתמצת את רמת העשייה שלה בכל תחום, גם כאישה מובילה בתחום, והיא אמרה בעצם למטופלים, אתם משמעותיים כל עוד אתם חיים, וחובתנו לטפל בכם ולטפל בחיים שלכם עד נשימתכם האחרונה.
יש קשר בין היותך גריאטרית, לבין העיסוק שלך ברפואה פליאטיבית?
כן, כשאני התחלתי להתמחות ברפואה גריאטרית, אני לא ידעתי בכלל שיש מקצוע כזה, אני התמחיתי בחול, ואז פגשתי פעם ראשונה את המקצוע. יש הרבה מאוד קווים משיקים בין גריאטריה לרפואה פליאטיבית, מבחינת תפיסת העולם, מבחינת הדגש על איכות חיים בתפקוד, ומבחינת הכנה לפרידה ולסיום החיים. אבל יש גם הרבה דברים שונים בין המקצועות.
בעיקר כשאת אומרת שטיפול פליאטיבי לא בהכרח נועד לאנשים חשוכי מרפא, אלא למי שזקוקים לעוד משהו מעבר לרפואה, אנחנו נקרא לה הדיוטות הקונבנציונלית.
בהחלט, אנחנו בעצם מסתכלים היום על אנשים שסובלים ממחלות מאוד מאוד קשות, לאורך שנים. בעצם אחד ההצלחות הגדולות של הרפואה המודרנית, היא שאנחנו לקחנו אנשים שחולים במחלות, שלפני 5-10 שנים היו מתים תוך חצי שנה, ולא היו מספיקים לעשות הרבה מאוד דברים. אנחנו מצליחים להאריך את התקופה הזאת, למרות תחלואה מאוד קשה ומורכבת, באמצעות טיפולים אונקולוגיים או לא אונקולוגיים, מדברת על מחלות גם שאינן אונקולוגיות כמובן, או המטו-אונקולוגיות, ובזמן הזה אנחנו רוצים שהם יגדלו את הילדים שלהם, אנחנו רוצים שהם ייסעו לחול, אנחנו רוצים שהם יבנו בית, יעבדו, כל מה שהם רוצים, וכדי לעשות את זה אנחנו לא יכולים רק להתייחס לפן הרפואי של איזה תרופה אנחנו ניתן להם כדי שתילחם במוטציה שיש להם בגידול. אנחנו צריכים להסתכל הוליסטי, אנחנו צריכים להסתכל עליהם, על החששות שלהם, על הפחדים שלהם, על המגבלות שיש להם, על התפקוד שלהם, על הסימפטומים שלהם, על מה המשפחה שלהם עוברת, איזה אתגרים עומדים בפניהם.
אם כך, מהם התחומים? זה נשמע כמו עניינים שברוח או בנפש, אבל גם עניינים אנטומיים, פיזיים לגמרי.
אם אני מסתכלת על הדומיינים שבהם הרפואה הפליאטיבית מתמחה, אז אני מחלקת אותה בגדול לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא החלק המאוד מאוד רפואי, החלק של כל מה שקשור לניהול סימפטומים, לדעת להתמודד עם כאב, עם בחילות, עם עצירות, עם דיכאון, עם ירידה בתיאבון, עם כל מיני סיבוכים שקשורים למחלה וקשורים גם לטיפול. אנחנו יודעים מאוד טוב שגם הטיפולים שהחולים שלנו מקבלים, הם בעצמם גורמים להרבה מאוד נטל סימפטומטי, שיכול אפילו להפריע להמשך הטיפול. ואחד המטרות, למשל, החשובות של רפואה פליאטיבית, לאפשר לבן אדם לקבל את הטיפול שממנו הוא מרוויח. אם הסימפטומים לא יאפשרו לו לקבל את הטיפול הזה, הוא לא ירוויח ממנו. לכן, בהרבה מאוד מחלות, ניהול סימפטומים נכון של המטופל, מאפשר לו להיצמד לתוכנית האונקולוגית או הממת האונקולוגית שלו, ובעצם חייב מתארחים בעקבות זה, בזכות טיפול פליאטיבי מאוד 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 אגרסיבי לאורך הטיפול. אז זאת מיומנות אחת, זאת מיומנות מאוד רפואית, מאוד פרמקולוגית, מאוד שקשורה לאינטראקציות בין תרופתיות, עבודה משותפת מאוד מאוד קפדנית עם הרופאים המטפלים, קשר הדוק, זהירות מאוד מאוד רבה, וזה באמת חלק מאוד מאוד רפואי של המקצוע. החלק השני של המקצוע הוא עדיין חלק רפואי בעיניי, וזה כל מה שקשור לתמיכה בקבלת החלטות. יש המון המון החלטות שהמטופלים שלנו והמשפחות שלהם צריכים לקבל, גם החלטות על כן טיפול, לא טיפול, טיפול מסוג מסוים לטיפול מסוג אחר, זה נכון, אבל גם החלטות אחרות קצת, יותר קשורות לחיים שלהם. האם להישאר בבית או לא להישאר בבית? האם לקחת הפסקה ולנסוע לראות את הילד שגר באוסטרליה? האם להכניס מטפל זר הבית? ההחלטה מאוד קשה, כבדה ועצובה להרבה משפחות. הרבה מאוד החלטות לאורך הדרך שמשתנות ככל שהתפקוד של המטופל משתנה, ככל שמצב המחלה שלו משתנה. הם זקוקים לעזרה לקבל את ההחלטות האלו, ולא רק הם, גם הרופא המטפל שלהם, גם הצוותים המטפלים שלהם זקוקים לעזרה הזאת. התיווך הזה, יצירת תקשורת טובה ואפקטיבית, זה גם מומחיות של רפואה פליאטיבית, ואנחנו הרבה פעמים מתלווים ומצטרפים לשיחות כאלו. בתוך התחום הזה של קבלת החלטות, כמובן נכנסים הרבה מאוד משקעים ותהיות ואתגרים רגשיים, פסיכולוגיים, שקשורים למערכות יחסים בתוך המשפחה, חששות, פחדים, פרידות, כל נכנס לתוך המהלך הזה, ובאמת יש פה הרבה מאוד מיומנות שהיא רב מקצועית, זאת אומרת לא רק רפואית, אלא גם של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וכיוצא באלו. והחלק השלישי של התמחות, או דומיין שלישי שאנחנו מתמחים בו, זה הנושא של טיפול סביב סוף החיים, ממש לתווך את השבועות האחרונים לחיים, לתכנן אותם, לנהל את הטיפול בהם. זה כמו כל מה שאמרתי קודם, רק מהר ועל סטרואידים, ככה יותר אינטנסיבי.
וזה בנפרד או שזה על רצף? זאת אומרת, יכול מישהו לפנות לטיפול פליאטיבי רק בשלב האחרון הזה, כשזה צריך להיות זריז, מהיר, מרוכז, מתומצת, לתת תשובות, או שזה הרבה יותר אפקטיבי כשזה על הרצף, עם ההתחלה בשלבים היותר מוקדמים, וזה הולך לקראת השלב השלישי?
זו שאלה כל כך חשובה, והיא כל כך נבדקה, בגלל באמת זאת שאלה נורא בסיסית, בדרך של איך אנחנו בכלל מנהלים את זה. אין ספק שאפשר לגשת לטיפול פליאטיבי, ולהרוויח ממנו בכל שלב. אבל הוכח כל פעם מחדש, בהרבה מאוד מחלות מסוגים שונים, שככל שאנחנו מתחילים מוקדם יותר, הטרנזישן אפקטיבי יותר, מועיל יותר, זו תקופה ארוכה יותר של איכות חיים גבוהה. וגם כשמגיעים למאני טיים, לרגעים האחרונים, לשבועות האחרונים, מגיעים אליהם מוכנים יותר, בשלים יותר, עם הרבה פחות סטרס ועם הרבה פחות תקלות. למעשה, ההוכחות מדברות על זה שככל שהתחלת להתכונן מוקדם יותר, בקצב שלך, אף רופא פליאטיבי לא כופה עליך שום קצב שלא מתאים לך, כי זה פשוט לא עובד, ככל שהתחלנו מוקדם יותר וזרענו את הזרעים, אז אנשים מצליחים להגשים את הרצונות שלהם, שזה מה שחשוב בעצם. זאת אומרת, אם חולה אומר, אני בעיני רוחי הייתי רוצה למות בבית, הסיכוי שלו להגשים את המטרה הזאת תהיה גבוהה יותר, ככל שנתחיל יותר מוקדם.
אני חוזרת, דוקטור רותם טלם, אל הדבר הבסיסי שאמרת, והוא מופנה לאוזני המאזינים שאינם חולים חשוכי מרפא או בני משפחותיהם, אל מחלות שהן לאו דווקא ממאירות, אל מחלות המטולוגיות ואחרות, שמסבות סבל, והטיפול הפליאטיבי אמור להקל על הסבל בדרך לריפוי, או לתחזוקה של מחלה כרונית.
נכון, נכון מאוד. אנחנו מכירים חולים ברמת מורכבות מאוד גבוהה, זה האנשים שאנחנו מתעסקים איתם. אנחנו יודעים לזהות אתגרים סימפטומטיים ותפקודיים, ואנחנו מכירים את הכלים לעזור. ולכן חולים שמתמודדים עם סימני שאלה, עם פגיעה משמעותית באיכות חיים, מוצאים את דרכם אלינו, גם אם זה לא בפורמט הרגיל של הפניה מהרופא המטפל. לשמחתי הרבה אני רואה בשנים האחרונות הרבה יותר פניות עצמאיות של מטופלים שמרגישים שהם זקוקים לזה, הרבה יותר מודעות לצורך הזה, ואני מעודדת אנשים לפנות, אני חושבת שיש לנו מה להציע.
ולאו דווקא אלה שמרגישים שחרב המוות מתהפכת מעל ראשם, אלא שהם פשוט מנסים לנהל אורח חיים נסבל בשעה שהם מתמודדים עם מחלות כמו המטולוגיות ואחרות שאינן ממאירות.
בהחלט, ויש לי מטופלים במרפאה שאני עוקבת אחריהם במשך שנים ארוכות, במידת אינטנסיביות משתנה. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שקרו זה שהמחלה נורא דינמית, המחלה משתנה, יש תקופות שלמות של, כבר לא נהוג לקרוא לזה רמיסיה, אבל הפסקות נקרא לזה, או תקופות שבהם הם נמצאים רק במעקב, או תקופות שהן מאוד מאוד סוערות בגלל שינויים בטיפולים. אני אוהבת להגיד שאנחנו מקצוע שהוא כמו זיקית. אנחנו משנים את הצבע בהתאם לצורך. ולכן כל מטופל בכל שלב שבו הוא נמצא, אם יש לו צרכים שהם סימפטומטיים, רגשיים, תפקודיים, כל מה שקשור לאיכות חיים וליכולת הצמדות למטרות, למטרות שהוא הציב לעצמו, המטופל, אנחנו נתאים את עצמנו אליו.
תני לי דוגמאות של מחלות שאינן מוגדרות כממאירות, אבל הן, איך נאמר, משבשות חיים.
למשל, מחלות נוירודגנרטיביות, שדמנציה היא הכי נפוצה, אבל גם מחלות נוירולוגיות אחרות, אלו מחלות שנמשכות שנים, מחלות שיש להן הידרדרות שלפעמים יכולה להיות מאוד איטית, אבל בהחלט יש שם הרבה מאוד מרכיבים פליאטיביים. אם אני מסתכלת על איך הזיקית הפליאטיבית תהיה בחולי דמנציה, היא בעיקר תתעסק בתכנון. בבניית תוכנית, בדגש על סוף החיים, קבלת החלטות, שיחה מוקדמת על נושאים כמו הזנה, כמו מוות בבית, כמו הנשמות, כמו כל מיני הפרעות התנהגות או סימפטומים מאוד מאוד קשים שקשורים לדמנציה. זאת אומרת, הטיפול הפליאטיבי שם יהיה כזה. במחלות למשל שהן מאוד מאוד סוערות, מחלות מאוד מהירות, יש למשל מחלות מטאבוליות בילדים שיכולות להתבטא תוך חודשים, ולהסתיים בצורה מאוד מאוד מהירה ואכזרית. הטיפול הפליאטיבי, הצבע שלנו אז, הוא צבע שיותר מכוון לתמיכה במשפחה, הכנה, תיווך מול הצאצאים האחרים במשפחה. הרבה הרבה גיבוי, תמיכה וטיפול באבל שאמור להיות בקרוב, אז שם הזיקית שלנו נראית ככה. יש לנו הרבה מאוד עבודה, למשל, בתוך טיפול נמרץ. לכאורה אמור להיות הפוך, נכון? טיפול נמרץ, משהו מאוד מאוד אינטנסיבי, אגרסיבי, הצלת חיים בכל מחיר, אבל חולים עם אחוזי תמותה מאוד מאוד גבוהים, עם משברים משפחתיים קשים סביב מאורע חריף, אז שם אנחנו נכנסים בתחומים האלו גם.
מה אתם עושים שם, למשל?
גם איזון סימפטומים, הרבה מאוד טיפול בכאבים ובדליריום, שזה בעצם בלבול שקשור לאשפוז מאוד מאוד קשה, וגם הרבה מאוד עזרה למשפחה סביב קבלת ההחלטות של הצוות, החלטות על אינטנסיביות של הטיפול, החלטות על הרפאיה של אינטנסיביות של הטיפול, והכנה לקראת פרידה אם תהיה.
מה קורה כשמתגלים חילוקי דעות בין הצוות המטפל רפואית לבין הצוות הפליאטיבי?
תראי, אנחנו יועצים, אנחנו שם לגיבוי ולעזרה. אנחנו נהיה שם לעזור למי שצריך, שזה כולל את המטופלים, את המשפחות ואת הצוותים. אני מחויבת לצוותים לשמור עליהם, ואם הם מרגישים חוסר ביטחון נוכח ההמלצות שלי, אז אנחנו נדבר על זה ואנחנו נשמור עליהם, כי הם יצטרכו לעבור את זה גם. הם עוברים מסוכה גדולה בעצמם, המטפלים.
אני חושבת על בני המשפחה שיכולים להתבלבל כשהם שומעים דעות כאלה ואחרות לגבי מהלך אחד או לגבי הרצף.
ולכן כשדיברתי על דומיינים שאנחנו מתמחים בהם, אז הנושא של תקשורת ודיון רב מקצועי הוא באמת דומיין שאנחנו מתמחים בו, אנחנו לומדים אותו הרבה זמן, אנחנו מתנסים בו, ואנחנו בעצם, יש לנו כל מיני מיומנויות ופרוצדורות ממש, אני קוראת לזה פרוצדורות רפואיות, שבהם אנחנו מסוגלים לנהל את התקשורת הזאת בצורה אפקטיבית טובה, ואנשים יצאו ממנה בשלום.
מה התורה שלכם לנגד עיני המשפחה בשיתוף איתה, או בדיונים, דיוני צד?
אז זה מאוד חשוב מה מתאים לאותה משפחה. לכל אדם, כל משפחה מתאים משהו אחר. אז אנחנו צריכים להיות מספיק צנועים כדי להתאים את עצמנו לצרכים שלהם. הצרכים שלהם באים ראשונים. אני מאמינה בהרבה מאוד הקשבה ושקיפות. אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה שאנחנו כמטפלים, וככל שאנשים נהיים חולים במחלות מורכבות יותר, יש להם יותר מטפלים. אנחנו נדבר בצורה אחידה, ולכן הרבה מאוד עבודה אנחנו עושים מאחורי הקלעים, עבודה עם הנפרולוג, עם הקרדיולוג, עם האונקולוג, עם הרופא טיפול נמרץ, ואנחנו בעצם מנהלים איתם איזשהו דיון שבו כל הקולות נשמעים, כי חשוב שכל הקולות ישמעו, כאשר המשפחות בדרך כלל מרוויחות, או משיחה משותפת של כולם ביחד, או באמת מהצגה של הדברים בצורה יותר אחידה, ואנחנו יודעים לעשות את התיווך הזה. האתוס המקצועי שלנו הוא אדבוקטים של המטופל והמשפחה, ואנחנו מגיעים לשולחן מול שאר המטפלים כאדבוקטים האלו. זאת אומרת, זאת התפיסה האתית של המקצוע.
מי עושה את הפנייה אל המשפחות בהצעה להתחיל בטיפול פליאטיבי, לפנות לטיפול פליאטיבי, להוסיף טיפול פליאטיבי לטיפול השגור?
אני מאמינה שהרופא המטפל ומערכת היחסים המקודשת שיש לו עם המטופל והמשפחה, הוא הגורם המפנה הטוב ביותר. בעיקר במקצועות שבהם יש מטפל מאוד חזק, מאוד דומיננטי, מאוד, המשפחה מאוד קשורה ומסורה אליו. זה קשר מאוד מיוחד. ולמשל בהמטולוגיה, אם אני מסתכלת על מקצוע, שבו מן המפורסמות הוא שההמטולוגים והקשר האינטנסיבי מאוד עם המשפחות שלהם, הם לפעמים רואים אותם פעמיים בשבוע, בבית חולים זה בכלל לא משהו שאפשר לזלזל בו. קשה למצוא מקצוע אחר שיודע לשמור על רמת אינטנסיביות כזאת. אני חושבת שהגורם המפנה הנכון במקצוע הזה, הוא הרופא ההמטולוג למשל, שהוא יגיד, אני חושב שזה נכון, זה חלק מהטיפול שאני רוצה שתקבלו, לי זה יעזור, זאת הפניה מאוד מאוד מדויקת וטובה בעיניי. אבל בהחלט אני רואה היום אנשים שפונים מיוזמתם, הרבה מאוד מהמפנים אצלנו זה האחיות, האחיות באשפוזי היום, האחיות במחלקות, מסתכלות על המטופל, הן נמצאות איתו הרבה יותר שעות מהרופאים לפעמים, ככה הן אומרות, אפשר לשנות, אפשר לשפר, והן גורם מפנה אדיר, בתחום הפליאטיבי, אנחנו בכלל לא אוהבים לעבוד עם אחיות במקצוע הזה.
קופות החולים משלמות, מכסות על טיפול פליאטיבי, או שזה יחשב איזה מין אקסטרה שגובלת במותרות?
חס ושלום, מדובר במקצוע שמגובה, בניגוד למקצועות אחרים, לא רק שהוא מגובה תחת חוק בריאות ממלכתי, הוא אפילו מגובה בחקיקה. חוק החולה הנוטה למות קובע במפורש, בחוק, שיש חובה של המערכת רפואית לספק טיפול מקל, הוא קורא לו מקל, אבל זה טיפול פליאטיבי, ולכן זה מחוסה, מקבלים טופס 17. הבעיה העיקרית בישראל, אם אנחנו מסתכלים אופרטיבית, הוא הנושא של זמינות. בתי חולים גדולים יותר משופעים באנשים, הבתי חולים הקטנים קצת יותר מתקשים, יש לנו שירותי אוספיס בית ושירותים פליאטיביים קהילתיים, שהם קצת מוגבלים ביכולות שלהם, ובאמת רואים את החולים יחסית בשלבים מאוחרים, בשנים הקרובות, לדעתי, אם אני מסתכלת על מה שקורה ועל איפה העניין של הקופות, אני חושבת שהקופות יתחילו להרים מרפאות פליאטיביות ושירותים פליאטיביים שלהן. הם שולחים יותר אנשים להתמחות, הם מסתכלים על זה בצורה מאוד ככה, הם רוצים את זה.
אבל העניין הגיאוגרפי משמעותי, כי השאלה אם מנהלים את זה בתוך בית החולים בסמיכות לצוות המטפל, או במרפאות נפרדות, שזאת אמירה, לא רק עניין לוגיסטי.
נכון. אחד האתגרים הגדולים שלנו במערכת הבריאות הישראלית, היא הדיכוטומיה והפילוג הזה בין רפואת קהילה ורפואת בית חולים. יש ממש קושי אפילו לייצר את הקשר הזה. אנחנו יודעים שאנשים שמטופלים במכון אונקולוגי או המטולוגי או קרדיולוגי או נפרולוגי, מאוד מרגישים זהות עם המכון הזה, והיו מבקשים ורוצים את הטיפול בתוך בית החולים. איך אנחנו מתווכים את זה לקהילה? זה בהחלט אחד האתגרים המשמעותיים שלנו. אני צופה שיהיו שינויים בשנים הקרובות, וזה יהיה מאוד מעניין.
כשמאזין לנו בן משפחה או חולה שזקוק, או מבין שיש אפשרות שהוא זקוק לטיפול פליאטיבי, מה הוא אמור לעשות עכשיו? איזה שאלות לשאול ולאן לפנות?
דבר ראשון, אני חושבת שהמטופלים כדאי להם שיהיו אליהם מטרה ברורה. זאת אומרת, מה הם מחפשים? זה מאוד יעזור להפנות אותם לאנשים הנכונים. יש אנשים שרק רוצים סימפטומים, מאוד קשה להם לחרוג מעבר לזה. אנחנו בדרך כלל רואים אותם לטיפול סימפטומטי והם ממשיכים משם.
כשאת אומרת לטיפול סימפטומטי זה טיפול
בכאב. הרבה פעמים זה כאב, הרבה פעמים מה שנקרא הסם מפתח שלנו, זה הכאב. אנשים באים כדי לטפל בכאב, ונשארים בשביל הבנפיט האחרים, בשביל הרווחים האחרים שהם מרוויחים. אני חושבת שהפנייה לרופא המטפל היא הפנייה החשובה, זה מאוד חשוב שיהיה תחושה שהכל שקוף, וזה חלק מהטיפול, וכולם מרוצים מזה, ושהתקשורת יהיה יותר טובה. כי אם הרופא המטפל יודע שהם באים לטיפול פליאטיבי, הוא גם יתקשר את זה יותר טוב לרופא הפליאטיבי, ויסביר את המגבלות, והתקשורת בכלל תהיה יותר טובה. ואפשר לברר פשוט בתוך בית החולים שבו מטופלים, איפה יושבת המרפאה הפליאטיבית, כל בית חולים זה נראה קצת אחרת, יש מרפאה, יש שירות ייעוץ, יש שירותים של אחיות שנמצאות באשפוזי יום. כל בית חולים בנה לעצמו פורמט שמתאים לאופי שלו, לתרבות הארגונית שלו, וזה מה שיפה גם במקצוע הזה, שאפשר לעשות את זה ככה, ובהחלט אפשר לברר. אני מאוד מאוד מעודדת, ככל שאנשים גם ירצו יותר טיפול פליאטיבי, הטיפול הפליאטיבי יוכל לספק יותר אנשים, כי יהיו לנו יותר אנשים.
דוקטור רותם תלם, מנהלת היחידה לרפואה פליאטיבית גריאטרית, בחירה במערך הגריאטרי של המרכז הרפואי תל אביב, איכילוב. תודה שהיית איתנו.
תודה רבה.
שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה. הגישה טלי ליפקין שחק. ערכה והפיקה מאיה גייר. ביצוע טכני פודקאסטיקו.